אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים. שלום לכם, ג'ו ביידן יהיה הנשיא ה-46 של ארצות הברית. רק אתמול רשתות הטלוויזיה האמריקאיות הכריזו על הניצחון של ביידן. הלילה הוא נאם את נאום הניצחון שלו, אהיה נשיא מאחד, זה הזמן לרפא את אמריקה. כך אמר, מדוע לקח כל כך הרבה זמן לספור את הקולות ולהכריז על הנשיא הנבחר? ומי הוא ג'ו ביידן? מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. המרוץ לחיסון נגד קורונה. כל המתנדבים שקיבלו את החיסון הניסיוני של המכון הביולוגי בשבוע שעבר מרגישים טוב ואין להם תופעות לוואי מיוחדות. השבוע ארבע מתנדבות תקבלנה או יקבלו את החיסון הניסיוני ואת הפלסבו, את חיסון הדמה, והשלב הבא בעוד חודש במסגרת השלב השני. כ-1,000 מתנדבים יחוסנו בשמונה מרכזים רפואיים ברחבי הארץ. ובמקביל לניסוי, בית החולים הדסה ככל הנראה ייבא לישראל וישווק כאן את החיסון שפותח ברוסיה. הסכם עם ממשלת רוסיה כבר נחתם, ונזכיר שלא הוכח שהחיסון אכן מגן מפני הידבקות, אבל הדרך עוד ארוכה עד לשימוש בו. ועוד בענייני קורונה, אתם משתעלים והמכונה יודעת אם יש לכם קורונה. בינה מלאכותית מאתרת חולי קורונה ללא סימפטומים באמצעות ניתוח צליל השיעול. מדובר באלגוריתם שפותח ב-MIT, ומיד יצטרף אלינו מארצות הברית מי שאחראי לטכנולוגיה הזו וטוען, הסיבה שלא משתמשים ביישומון הזה היא פוליטית ועסקית. פריצת דרך ישראלית, ניבוי סרטן באמצעות חלקיקי זהב. מאוד מעניין. וגם חיידקים נגד פלסטיק, שיתוף פעולה ישראלי-פורטוגלי בנושא פירוק פלסטיק באמצעות חיידקים, פירוק ביולוגי באמצעות חיידקים. חלל המושבה של בני האדם במאדים לא תהיה כפופה לחוקים שחלים בכדור הארץ, כך הודיע חברת ספייס איקס של אילון מאסק, מיד על המערב הפרוע הצפוי במאדים. ודש מלפני 12,000 שנה, העדות המוקדמת ביותר בעולם לכלכלת עודפים התגלתה בישראל. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות הישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. ג'ו ביידן יהיה הנשיא ה-46 של ארצות הברית, כך הוכרז רק אתמול, לאחר שהוא גרף את 20 האלקטורים של פנסילבניה, ובכך חצה את רף 270 האלקטורים שהוא היה צריך כדי לנצח. הלילה הוא אמר, אני דמוקרט גאה, אבל הוגה, כפי שצריך לומר בעברית, אין שם היי. אבל אני כנשיא אמריקאי, זה הזמן לרפא את אמריקה. אנחנו ננסה להבין מדוע לקח כל כך הרבה זמן לספור את הקולות ולהבין מי זכה בבחירות ומי הוא הנשיא הנבחר ג'ו ביידן. טוב לנו, לא טוב לנו, אנחנו מנסים בין היתר לתקוף את העניין דרך הפרספקטיבה שלנו, האם אפשר בכלל לענות על הדבר הזה. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל המרכז לחקר ארצות הברית בשיתוף פולברייט באוניברסיטת תל אביב, דוקטור יואב פרומר. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
ראשית, בוא נדבר על ספירת הקולות. יש לכך תקדים? זאת אומרת, קרה משהו הפעם שלא היה במערכות הבחירות הקודמות בארצות הברית, שבשלו הדברים היו כל כך איטיים?
כן, ודאי, הקורונה, נכון? אז מה שזה בעצם עשה שיותר ממחצית מהקולות הגיעו בדואר. אז מן הסתם זה באמת מעכב את הספירה בהרבה, חוץ מהקשיים הלוגיסטיים עצמם, ביום עצמו שצריך להתחיל לספור קולות, אז יש מיליוני על גבי מיליוני מעטפות הרי, וכל ההתנהלות היא שונה לחלוטין, אז זו גם אחת הסיבות שזה התעכב, זו לא הסיבה היחידה, אבל בהחלט זה משהו שונה לגמרי, כי לעולם לא קיבלו כל כך הרבה קולות בדואר, שחלקם אגב עוד לא הגיעו. יש עוד מדינות שממש היום עוד ממשיכים לספור, בגלל שהקולות בדואר מגיעות רק היום ומחר.
וואו, אוקיי, לרגע נשמע ברשותך את חלק מהנאום שלו, כמובן שהיה הלילה, ואז באמת נדבר עליו, בבקשה.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast from presidential ticket in the history of the nation. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. It's time to put away the harsh rhetoric.
כמובן שלא אומר כמקובל, אבל כמו שנכון לומר, ככל הנראה, הדברים הם כמובן באזורי לאחד את השורות, ויהיה נשיא של כולם כמתבקש כמובן. ספר לנו מעט על האיש הזה, שפה ושם שמענו על אינטראקציה בינו לבין ישראל, ולא תמיד מכיוונים חיוביים. מי הוא ג'ו ביידן?
קודם כל, אם צריך להשוות, הוא פחות או יותר ההפך המוחלט של טראמפ, נכון? שגם זה חלק מהסיבה לזה שהוא נבחר. אם טראמפ לפני 4 שנים הבטיח להיות שונה, ולרסק את השיטה, נכון? ולעשות הכל באופן שונה. Outsider, anti-establishment, נגד וושינגטון. ביידן הוא חזרה מוחלטת לכל מה שאמריקה בעצם ידעה והכירה מבחינת איך לעשות פוליטיקה. הוא המרכז של המרכז, הוא מאוד מתון, יש לו קריירה ארוכה מאוד, שמה שנקרא, של bipartisanship, נכון, שהוא בעצם מצליח להביא גם רפובליקנים וגם דמוקרטים לחקיקה משותפת, לפשרות, והוא כן, הוא איש הממסד, אבל אדם בוושינגטון כל החיים שלו, הוא אחד מהסנאטורים הכי ותיקים והכי צעירים מההיסטוריה האמריקאית, ובאמת רואים פה שאם טראמפ בא ואמר, אני הולך לנפץ את הממסד, אז באיזשהו מובן גם ההצבעה הזו לביידן, זה האנשים שבעצם חוזרים בהם ואומרים, רגע, רגע, בואו נחזור לממסד, בואו נחזור לכל מה שהכרנו, בואו נחזור לאופן שבו עשינו פוליטיקה אפרורית, משעממת, אבל יציבה, נכון? אולי המילה הזו יציבה היא הדבר העיקרי שארצות הברית, אני חושב, מחפשת אחרי 4 שנים מאוד סוערות.
כי מה, אני מנסה להבין, האם הבחירה שלו היא תולדה באמת של הכהונה של טראמפ, או שזה משקף איזשהו שינוי, אפילו תרבותי הייתי מעז לומר, של משהו איכשהו באמת כל העולם התפקח מהרצון לנפץ ולשבור?
שוב, זה רצף של נסיבות, אני חושב שלולי הקורונה, לא בטוח שביידן היה מצליח להיבחר, אבל הקורונה, זה לא צריך לראות את זה כאיזשהו משהו חיצוני, הרי זה מבחן משילות. בסופו של דבר, מנהיגים נבחרים על מנת להניק, במיוחד ברגע משבר, לא בשגרה. ואני חושב שהקורונה באמת הציפה את העובדה שהרעיון הזה של לנפץ את השיטה, לנפץ את המוסדות בוושינגטון, לאתגר אותם, שזה לא, ושאי אפשר באמת למשול ככה, שבמיוחד בארצות הברית, שהמוסדות עצמם, האופן של הפרטת הרשויות, כל כך תלויים ביציבות, ובאיזושהי מערכת גומלין בין הקונגרס והבית הלבן, וקצת פחות הבית משפט העליון, אז אי אפשר לשרוד משבר כמו הקורונה, אם באמת לא עובדים ביחד, אם לא מתפשרים, אם כל המוסדות לא מצליחים לעצב אחד את השני, ואני חושב שאם טראמפ פשוט לא עבד, ובהקשר הזה הקורונה פשוט הוכיחה שאולי השיטה, הרעיון הזה של לנפץ את השיטה ובאמת להיות מאוד רדיקלי בהיבטים שלו, לא כמובן בהיבטים של שמאל או משהו כזה, שזה פשוט לא עובד. כלומר, אני חושב שהקורונה בסוף הכריעה את הכף, אבל לולי הווירוס לא בטוח, בכלל לא בטוח שביידן היה מנצח.
וואו, ובואו נדבר על הזווית שלנו, הרי אנחנו תמיד מנסים להבין האם זה טוב לנו.
כן, אני באמת חושב שהשאלה הזאת היא מאוד טבעית. אני חושב שאנחנו קודם כל צריכים לחשוב מה טוב לארצות הברית, וגם תמיד בן גוריון הרי היה אומר את זה, שהוא אמר את זה עוד לקנדי. נכון, מה שחשוב זה שארצות הברית תהיה בריאה ומאוחדת, והיא לא הייתה. וב4 שנים האחרונות אנחנו לפעמים מסתכלים על דברים, שוב, באופן טבעי, מנקודת מבט ישראלית מאוד מאוד צרה, אבל המחלה הזאת שארצות הברית לקטה בה ב4 שנים האחרונות, שהביאה לשסעים שכמותם לא זכרנו מאז ערב מלחמת האזרחים, הרי היא בטווח הרחוק לא עזרה לישראל, כי ארצות הברית שמתפוררת מבפנים, זה לא עוזר לנו שבת ברית הכי חשובה שלנו מתנהלת ככה, ולכן בהקשר הזה אני בהחלט חושב שבחירתו של ביידן היא בסופו של דבר יצא גם לישראל וגם לכל העולם, ובלי קשר לזה, הניסיון האישי של ביידן, באמת, אני לא מבין את הטענה של אנשים שחוששים ממנו, כי הניסיון, לא היה סנאטור יותר פרו-ישראלי בהיסטוריה האמריקאית, וכל אחד מכל חברי השדולות הישראליות, כמו איפאק, יגיד את זה. אז אני ממש מתקשה גם להבין את החשש ואת הדאגה. ולעיתים זה נדמה שהחשש הזה נובע לא מסיבות רציונליות או הגיוניות, אבל מכל מיני סיבות שקצת קשורות יותר אולי לצבע האור של הסגנית שלו, שזה ממש לא הסבר, אני חושב שהוא נכון או צריך להיות.
בוא נדבר על חייו האישיים. מי הוא האיש עצמו?
הוא בסך הכל הוא די משעמם, הוא אפרורי, אבל זה בעצם הקסם שלו. אחרי מישהו כמו טראמפ, יש לו חיים קודם כל מאוד טרגיים הרי. הסיפור חיים שלו מאוד טרגיים. הוא פוליטיקאי, כל החיים שלו היה ממש משנות ה-20 שלו, הוא נבחר לסנאט ובגיל 30, וכמובן, סופר רבות באמת על העובדה שגם אשתו הראשונה ובת שלו נהרגו בתאונת דרכים ממש כמה חודשים אחרי שהוא נבחר לסנאט ב-1972. אז הוא גידל לבד את שני הבנים שלו. אז כמובן היה לו קריירה מאוד ארוכה כסנאטור, הוא התמודד כמה פעמים לנשיאות, הוא סגן נשיא של אובמה, סליחה. וגם היה לו רצף של טרגדיות, חוץ מזה לפני כמה שנים הבן הבכור שלו נפטר גם כן בגיל צעיר יחסית מסרטן. ודווקא הרבה מהמכרים שלו אמרו שכל הטרגדיות האישיות, הן בסוף שעיצבו אותו, הן שדחפו אותו בעצם בשנתיים שלוש האחרונות לעשות החלטה לא פשוטה הזו, להתמודד לנשיאות בגיל 77.
וואה, טוב, לסיום, אתה אומר ששוב, בתקשורת תמיד הדברים מוצגים בצורה של שחור לבן, טוב לנו, לא טוב לנו וכולי, אולי המצב הוא תמיד הרבה יותר מורכב מזה, וכפי שאמרת, זה לא בהכרח רע לנו, או טוב לנו.
אני חושב שזה ממש לא רע לנו, זה לא רע לנו, ואנחנו רוצים בטובתה של ארצות הברית, ואני חושב שאנחנו רוצים, כי בת ברית שלנו, והיא גם שותפה לא רק אסטרטגית, אבל ערכית, אנחנו רוצים גם שהחולי הזה, והשסע, שהטילו צל על ארצות הברית כבר 4 שנים, אנחנו מאוד היינו רוצים שזה יתפוגג, אני חושב, ושארצות הברית תהיה מאוחדת בשלמה, ואני די בטוח שזה היעד העיקרי של ביידן, אפילו יותר אולי מלהביס את הקורונה.
טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור יואב פרומר, מנהל המרכז לחקר ארצות הברית בשיתוף פולברייט באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
תודה, בוקר טוב.
אבחון קורונה באמצעות השיעול. מכשיר שמזהה חולי קורונה באמצעות ניתוח של צליל השיעול שלהם פותח ב-MIT, אבל לא עושים במכשיר שימוש מסיבות פוליטיות ועסקיות. כך טוען מפתח הטכנולוגיה פרופסור בריין סובירנה, מנהל מכון המחקר לבינה מלאכותית במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, MIT, ארצות הברית. הטכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית ואימנו אותה באמצעות 70 אלף דגימות שונות של שיעולים. על פי הנטען במחקר, שיעורי ההצלחה של אבחון מדהימים 100% בקרב החולים האסימפטומטיים, זאת אומרת חולים ללא סימפטומים. כאמור, בינתיים לצערנו אי אפשר להשתמש בטכנולוגיה הזו. אנחנו שמחים לומר שלום למי שמצטרף אלינו מארצות הברית, מי שאחראי לפיתוח הטכנולוגיה הזו, פרופסור בריין סובירנה, מנהל מכון המחקר לבינה מלאכותית במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, MIT. הלו, פרופסור סובירנה, thank you very much for talking with us.
You're very welcome. Thank you.
Can you please tell us, how did you come up with this idea?
So we were originally trying to develop an open system that would allow you to talk to any object in the world, like your toothpaste, your chairs, etc. And then we realized that voice was very powerful in terms of your health diagnosis, and we started working on it, and we started doing work on Alzheimer's, because we did a survey of all, a review basically of all possible applications of voice, and Alzheimer's has the advantage that it's sort of like a longitudinal kind of illness that takes a long time, where you can diagnose with voice, but you can also help the patient do memory exercises and the people around the patient. And then when this terrible situation happened, we went back to our review and we said, look, cough is a very powerful discriminator for many conditions. Let's try to apply it for COVID. And that's how we started.
ביקשתי מפרופסור סובירנה לספר לנו איך נולד הרעיון למיזם הזה, והוא סיפר שהם ניסו לפתח מערכת פתוחה שתאפשר להם לשוחח עם כל אובייקט בעולם, עם משחת השיניים שלנו, עם הכיסאות בפינת האוכל שלנו, ואז הם הבינו שהקול האנושי עשוי לשמש לאבחון מחלות, ככלי לאבחון מחלות. בשלב הראשון הם התחילו לעבוד על זה בכל מה שקשור למחלת האלצהיימר, בהקשר האבחוני וגם בהקשר הטיפולי, ואז מגפת הקורונה פרצה, והצוות התחיל לחשוב על כך שלשיעול שלנו יש תדר, אותו אפשר להבחן, והוא יכול לספק אינפורמציה, מידע, בנוגע למצבם של החולים. So how exactly does this application work?
I assume most of the audience knows that AI today is unexplainable, that most of what's being successful in the world is sort of unexplainable. We don't really know how this deep learning works, but what I can say is that we found that a cough has meant a lot of information, like, for example, gender or even language. So we cough in our own language, and you can discriminate by the sound of a cough what's the mother tongue. And to give some intuition, when you think about your car, you sort of know when your car goes on overdrive, right? Or when you get a flat tire just by the sound. But what's amazing is that if you are on the car of your friend, you don't even know the make, but you can tell if it's on overdrive. So COVID is a bit something like this, where it sort of puts your body in a form of overdrive that humans cannot detect, but that AI can.
שאלתי את פרופסור סובירנה איך האפליקציה הזו עובדת, והוא הסביר שהצוות שלו מצא שבצליל של השיעול שלנו יש הרבה מאוד מידע. כשם שאנחנו יודעים למשל כיצד צמיג תקין נשמע, ולכן אנחנו מסוגלים להבחין נקר בגלגל באמצעות הצליל בלבד, בהקשר של נגיף קורונה, בני אדם לא מסוגלים להבחין במידע שמועמס על השיעול או מכיל השיעול, אבל מערכת הבינה המלאכותית שהם פיתחו כן מסוגלת לעשות את זה. Is this application capable of diagnosing other medical conditions?
So cough has been proven to detect things like asthma, bronchiolitis, bronchitis, and many pneumonia. That's already been shown with very small amounts of coughs. You can already discriminate it on the order of hundreds. And we have like three orders of magnitude more coughs. So we can do a lot of more fine tuning than was previously possible.
שאלתי את פרופסור סובירנה האם היישום מסוגל לזהות מצבים רפואיים נוספים, עוד מחלות מלבד מחלת קורונה, והוא הסביר ששיעול מעיד בעיקר על מצבים כמו אסתמה וברונכית, מאחר שבמסגרת המחקר והפיתוח של היישום הצוות שלו דגם מאגר רחב של שיעולים, הם בהחלט מסוגלים לעשות fine tuning, כיוון עדין, כך שיהיה אפשר לזהות מחלות נוספות. And how accurate is it?
What's been very surprising to us is that if you have symptoms, it becomes harder. If you are asymptomatic, it turns out that there aren't that many conditions that become asymptomatic. And therefore, when your cough gets distorted and you are asymptomatic, then we can pick up 100% of asymptomatics. The issue is we get still a 17% false positive rate. That is, if you are negative, according to our system, you're really negative. If you're asymptomatic and you're negative, you're certainly to be negative. If you have symptoms, we found that you have 98.5, and my personal belief is that despite us having the largest ever crowdsourced database of health, as far as we know, by a big factor, I think if we got in the millions, we could go beyond the 98.5 on the symptomatic case.
שאלתי את פרופסור סובירנה עד כמה היישום מדויק, והוא אמר שהנתון המפתיע ביותר הוא שאם מדובר בחולה קורונה סימפטומטי, זאת אומרת עם סימפטומים, האבחון הופך דווקא לקשה יותר. לעומת זאת, במקרה של חולה אסימפטומטי ללא סימפטומים, השיעול שלו אינו מושפע מהתסמינים, וכך קל יותר להבחן את החולה. עם זאת, הוא מאמין שכושר האבחון של היישום ישתפר ככל שהם ידגמו יותר ויותר שיעולים. So maybe someday in the future we'll have the ability to identify viruses and diseases easily in airports and other sensitive locations.
Yeah, and what I want to say is it's not in the future, my friend. This is now. Wow. And if we are not using it, it's because politicians and regulatory authorities and health officials are having a hard time putting this in the hands of the public. So I want to make sure that it's not like the engineers have to do something. It's more like the business people and the politicians that have to get their act together.
I can't believe it. You're telling me that this application is totally ready for use, but the reason for not using it is political?
Yeah. So if you, for example, you have a lot of influence, and we got people from the radio to help us crowdsource. If you can convince the politicians in Israel that this can be authorized for people in your country to be used in a week, it'll be in the hands of the users, and we'll see how well it works and whether it's really useful or not in terms of practical applications. Now we have really a hurdle, which is the authorization to use it.
אמרתי לפרופסור סובירנה שאולי בעתיד נוכל להבחן וירוסים ומחלות אחרות בקלות ובמהירות באתרים רגישים, כמו למשל בשדות תעופה. הוא הפתיע כשאמר שהעתיד כבר כאן, כבר היום אפשר לעשות את זה, והסיבה לכך שהמהלך הזה תקוע היא מניעים פוליטיים ושיקולים זרים, שבעיקרם עסקיים. אמרתי שאני מתקשה להאמין לכך, והוא אתגר אותי, ואמר שאם נוכל להשפיע על הגורמים הנכונים בארץ, נוכל כולנו להשתמש ביישום הזה תוך שבוע. I must say that it sounds truly revolutionary. We talk a lot about AI in our show, but this AI-based application can actually save lives.
Yeah, it's just unbelievable the speed. You look, I did my PhD in computer vision, and actually I did part of it in Rehoboth, and we did our PhD in the desert of AI. Nothing really happened in the 7 years I was doing my PhD, while now the last 7 years have been a major revolution. And yeah, it's just amazing what's happening and how quickly. And it's not just health discrimination, you know, it's sentiment analysis, self-driving cars, lots of applications that are just turning up very quickly as we speak.
אמרתי לפרופסור סובירנה שהפיתוח הזה נשמע באמת מהפכני, שאנחנו מדברים על בינה מלאכותית בתוכנית שלנו לא מעט, אבל יישום כזה באמת עשוי להציל חיים, והוא סיפר שחלק מהדוקטורט שלו במחשבים הוא עשה כאן אצלנו, במכון ויצמן, וכעת ההתפתחות האדירה בתחום הזה לא מפסיקה להדהים אותו. It really sounds like a revolution in medical diagnostic and much more.
Yeah, it's, I don't know how far we'll go, and you know, with these things that there's a point where maybe we'll find a wall, like we've seen in other areas of AI, but I think the promise is very, very big, and we need to find, as I said, the regulatory approval, and also a way to find a bigger database. Like we have on the order of 200,000 coughs, and 200,000 coughs, I mean, it's nothing, right? We live in I live in a country with 350 million people, but still is one of the largest databases. So if we can get very big databases and regulatory approval, I think, you know, we can get the Alexa or the Google, the OK Google or the Siri to just listen. And I think pandemics may be a thing of the past because we will be able to react very quickly when the next one comes.
אמרתי לפרופסור סובירנה שהיישום הזה באמת עשוי להוביל למהפכה בתחום האבחון הרפואי הרבה מעבר לכך, והוא השתדל להיות אופטימי ואמר שאם הם יקבלו את האישורים המתאימים ויעשירו את מאגר השיעולים, אז אולי הם אפילו יוכלו להעביר את המידע באמצעות העוזרות האישיות אלקסה וסירי. Thank you very much, פרופסור סובירנה, for talking with us.
Thank you very much, my friend. Bye-bye.
פריצת דרך ישראלית, ניבוי סרטן באמצעות חלקיקי זהב. כשאנחנו בריאים יש איזון בין סוגי התאים הלבנים בגוף. תאי הדם הלבנים אחראים על מלחמה בפולשים ועל ריפוי. יש כמה סוגים של תאי דם לבנים. כשהאיזון הזה מופר או האיזון בין סוגי התאים הלבנים מופר, זה אומר שמשהו קורה. מחלה נגיפית, חיידקית, דלקת, סרטן וכו'. חוקרים מאוניברסיטת בר אילן הצליחו לנטר את השינוי באיזון העדין הזה או את הפרת האיזון באמצעות ננו חלקיקי זהב, וכך לחזות אם יש בעיה, לרבות סרטן, טרשת עורקים ואפילו ליפת, שזה פיברוזיס. המחקר פורסם בכתב העת נאנו לטרס, ומי שעומד בראש המחקר יחד עם פרופסור רן קורנובסקי ודוקטור דורית לשם מביילינסון הוא פרופסור דרור פיקסלר, ראש המכון לננוטכנולוגיה וחומרים מתקדמים ופרופסור בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן. שלום.
שלום, בוקר טוב ושבוע טוב.
גם לך, למד אותנו מה הקשר בין חלקיקי זהב לבין יכולת לנבא, למשל, סרטן?
שאלה מצוינת. אנחנו במעבדה כבר שנים רבות עובדים לקראת פיתוח של מחשב ביולוגי. מה זה אומר? אנחנו מכירים את המחשבים, טלפונים, שהם בעצם מחשב לכל דבר ועניין, טלפונים ניידים. למה שלא יהיה כזה דבר בתוך הגוף שלנו, שידע לעשות פעולות ולפעול כאשר קורה אירוע, ולא רק אחרי שכואב לנו, או שאפילו לא כואב לנו, והרבה פעמים מגלים את הדברים בשלב מאוחר מאוד. בשביל לבנות מחשב צריכים אבני בניין שהם שערים לוגיים והם סיליקונים למיניהם, בעיקר הרכיבים בנויים מסיליקון. בגוף האדם אי אפשר לשים חומרים כאלה. ואנחנו הרבה מאוד שנים כבר עובדים עם ננו חלקיקים, בדרך כלל מזהב, כי זהב הוא ביוקומפטיבל, הוא נוח ואפשרי לגוף, הוא לא רעיל ולא יוצר מחלות. והם אבני הבניין הבסיסיים שלנו לכל פעולה שאנחנו עושים בגוף האדם. אם אנחנו חלקיקים האלה, אנחנו בונים מחשבים, אבל המחקר האחרון שפרסמנו, מדובר על עבודה של מעל 3 שנים, באמת עבודה מאוד יסודית ומקיפה, גילינו דבר מאוד מעניין. יש למערכת גוף האדם קווי הגנה, קווי חיסון, שאחד מהם, הראשון שבהם, הוא תאים בשם מקרופגים. זה תאים פגוציטים, שברגע שהם מזהים משהו זר, הם בולים אותו. הם מזהים שמשהו פה לא תקין, ומנסים לסלק אותו. יש כל מיני סוגים של מקרופגים, בעיקר שני הסוגים העיקריים שאליהם אנחנו התמקדנו, הם M1 ו-M2, והם, כפי שאמרת יפה מאוד, קורלטיביים, יש להם התאמה לסוגים שונים של מחלות. במצב של התקף לב, יש ריבוי של אחד מהם, במצב של טרשת אחר, מתי שיש סרטן או סוגי סרטן שונים, אז אחד אחר מתחזק. אנחנו גילינו לפני 4 שנים שמקרופגים שונים מעדיפים לבלוע ננו חלקיקים מזהב בגדלים שונים. וזה טיפה בשביל לקהל להסביר, ננו חלקיק זה משהו באמת מאוד 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 קטן. אנחנו מדברים על אלפית של מיליונית של מטר. אם אנחנו חושבים על שערה ליד בניין, אז היחס בין הננו חלקיק לשערה הוא כמו בין השערה לבניין. או נמלה ליד מגרש מרוצים גדול, לא מגרש כדורגל, מגרש מרוצים של מכוניות גדול, ככה ננו חלקיק ביחס לנמלה. באמת מאוד מאוד קטן.
את אומרת יודעים שאין חשש שבמסגרת המחקר הזה אתם תיקחו לנו את הזהב מהטבעות ותאפו...
לא לדאוג, אנחנו לא כאלה עשירים, זה אבקת זהב, אבל מוזמנים אלינו למעבדה לראות את זה.
אבל בוא באמת ספר לנו, אז גיליתם את התכונה הזו של בליעת אותם ננו חלקיקים, אוקיי.
וראינו ש... מקרופגים שונים מעדיפים לבלוע ננו חלקיקים שונים. התחלנו לצפות אותם עם סוגי ציפוי שונים שהם מתאימים לסוגי המחלות השונים, 5 סוגי ציפויים, וראינו שבכל אחד מהמקרים, כל פעם סוג אחד מעדיף מסוג אחר. ואז נאמר שיש בן אדם שאנחנו רואים שיש לו ביד משהו חשוד. יכול להיות שזה שום דבר, קיבל מכה וזה שטף דם פנימי. אבל יכול להיות שזה משהו שהוא באמת מאוד בעייתי ומסוכן. אנחנו שמים את הרכיב הזה באותו אזור, ויודעים להגיד האם הוא עבר אירוע. למשל, בן אדם שיש ספק אם היה לו התקף לב כן או לא, אז היום יודעים לעשות בדיקות דם, ואחרי זה כמה שעות יש תשובה. אנחנו יודעים להגיד ברמה המיידית מה בעקבות התקף לב יש ריבוי של סוג מסוים של התאים, אנחנו מיד יודעים להגיד שיש שם יותר תאים מהסוג הזה, ולקבל החלטה מהירה שמשרתת את הרופא בזמן אמת, לתת את הטיפול הנכון לחולה.
וואו, וזה משהו שפרקטית כבר אפשר להשתמש בו לאבחון?
לא, זה מדובר באמת על עבודה של מעל 3 שנים basic science, באקדמיה, עד שזה מגיע ליישום לוקח זמן. יש, אני יכול לספר לכם, לי במעבדה בתור עוד כמה דברים לפני כן שכבר קרובים, למשל, אבל זה הכל בסיס אותו כיוון של לבנות מחשבים ביולוגיים, דברים שיהיו מצויים בתוך גוף האדם. אני ממש רגע לפני מסחור של אותו דבר על אורל קנסר, על סרטן הלשון, סרטן הלוע, עבודה שכבר לפני 6 שנים התחלנו, והיום זה מבשיל. צריכים בעולם הרפואה והממשקים בין רופאים לחוקרים, זה תהליך של 6 שנים, 7 שנים, עד שהאדם מהרחוב ירגיש את התועלת של הדברים האלה.
וואו, ובשורה התחתונה, ובכך נסיים, זה לא רק העניין של חקיקי הזהב, זה בעצם חלק מ, כפי שאמרת, מחשב ביולוגי שכנראה יהיה אצלנו, קצת כמו שיש מחשבים במכוניות, והם ינטרו את המצב הכללי של המכונית במקרה הזה של גוף האדם.
בדיוק, וזו הבשורה הגדולה. באמת, ננו-לטר זה עיתון מדהים, זה העיתון הטוב ביותר בתחום שלנו, של ננו-טכנולוגיה, וקיבל תעודה בלתי רגילה, יכולים לראות שם כמות הפניות, ציטוטים, באתרי תקשורת, אבל זה חלק, זה נדבך מתוך מערכת יותר גדולה, כפי שאמרת, לניטור, אבל לא רק ניטור, גם טיפול. וואו. המחשב הזה שלנו יודע שבמקרה, למשל, בברך, שמשתילים ברך, אז פעמים רבות יש דלקות, יש זיהומים, צריכים להזריק חומר בשביל לרפא. אנחנו שמים שם את אותו מחשב שלנו שמזהה זיהום ולחץ, לחץ סטרס פיזי, ויודע לשחרר את התרופה לפני שזה כואב לבן אדם. אז זה ניטור באמת, כמובן, אבל גם ריפוי. זו הנקודה החשובה.
וואו, לא אשתמש בקלישאות כמו מדע בדיוני, כי אתם באמת גורמים לזה לקרות, אבל זה באמת מרשים מאוד.
לא, בדיוני זה לא. באמת מוזמנים כולם שיהיה אפשר אחרי המגבלות הללו לבוא למעבדה ולראות, מתארחים אצלנו עשרות בני נוער ובתי ספר לראות את הדברים האלה, וזה חשוב בעיניי לא פחות, שיבינו שהטכנולוגיות האלה הן לטובת כל אחד ואחת מאיתנו, המדע זה העתיד שלנו.
תודה לך פרופסור דרור פיקסלר, ראש המכון לננוטכנולוגיה וחומרים מתקדמים, פרופסור בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן. תודה.
שבוע טוב, יום טוב.
המערב הפרוע במאדים. המושבה של בני האדם במאדים שתוקם על ידי חברת SpaceX לא תהיה כפופה לחוקים שחלים בכדור הארץ. כך הודיע חברת SpaceX של אילון מאסק. מאסק פרסם שאין כרגע דדליין בכל הקשור להקמת העיר במאדים, אבל הפצצה שהוא הטיל שמבחינתו מאדים הוא כוכב לכת חופשי. ולכן לאף ממשלה בכדור הארץ אין סמכות או ריבונות על הפעילות שם. בקיצור, ארץ חדשה, וכנראה שגם חוקים חדשים. אנחנו שמחים לומר שלום לעורכת הדין קרן שחר, סגנית בחירה ליועץ המשפטי של משרד החוץ, לשעבר סגנית יושב ראש ועדת האום לשימוש בחלל לצורכי שלום, קופוס. שלום לך.
שלום וברכה.
ספרי לנו רק קודם כל מה זה קופוס, ואז נתקדם.
קופוס היא, כפי שאמרת, הוועדה לשימוש בחלל לצורכי שלום, ועדת האום. היא יושבת בווינה, היא בעצם משמשת סוג של מדורת השבט של קהילת החלל העולמית. בה נקבעים היבטים של היבטים מדעיים וטכניים, יש לה תת ועדה מדעית וטכנית, נקבעים בה כל ההיבטים המשפטיים. היא זאת שבעצם גיבשה ואימצה את 5 אמנות האומיות בתחום החלל, כולל אמנת החלל החיצון, שנדבר עליה בהמשך בהקשר של מס.
בשמחה. טוב, כשאנחנו מדברים על לגור בכוכבי לכת אחרים וכו', תמיד נשמע לנו מאמץ מדעי כמובן מאוד גדול, הישג מדעי וכו', אבל מתישהו גם עניינים חוקיים, חוקתיים, סטטוטוריים, אני משחזר מילים שלמדתי בפקולטה למשפטים, גם הם קשורים לעניין הזה, ובהנחה שבאמת נצלח את המסע למאדים ואכן תוקם שם מושבה, האם אילון מאסק צודק? האם החוקים שיחולו שם הם לא החוקים שלנו כאן בכדור הארץ? שוב, בהנחה שיש חוקים, כי בכל מדינה כמובן יש חוקים אחרים וכו'. מה יהיה המצב החוקי במאדים?
אוקיי, אז אילון מאסק הוא בעצם הדבר היחיד שהוא דייק בו, הוא שלא תהיה לאף מדינה ריבונות. זה נכון. המשפט הבינלאומי, אמנת החלל החיצון משנת 1967, קובעת שאין לאף מדינה ריבונות בחלל, לא על גופים שמימיים ולא על החלל עצמו. כל השאר, לדעתי, הוא תרגיל שיווקי פרובוקטיבי, נחמד.
מעניין, למה?
אמנת החלל החיצון, שהיא בעצם כל המדינות שהן שוחרות חלל, פעילות בחלל, מתעניינות בחלל, כולן חברות בה, קובעת באופן מפורש שהמשפט הבינלאומי שחל בכדור הארץ, חל גם על פעולות בחלל, כולל על גופים שמימיים.
אז רק בואי תכניסי אותנו פה לתמונה, האם יש באמת חוק בינלאומי שחל על כולנו, לא משנה איפה אנחנו נמצאים וכו'? מהו אותו חוק?
אמנת החלל החיצון עצמה קובעת, למשל, שמדינות אחראיות על פעולות בחלל של, גם של עצמן כמובן, אבל גם של חברות ותאגידים שרשומים אצלן. כך שתיאורטית, אם SpaceX מקימה התיישבות על מאדים, ממשלת ארצות הברית שבה SpaceX רשומה, אחראית, ולא רק אחראית, אלא היא בעלת סמכות השיפוט ואמורה להיות בעלת השליטה על הגורמים שפועלים מטעמה, בעצם אזרחיה. כך שבעצם מדינה שעל שמה נרשם השיגור מכדור הארץ, היא בעלת סמכות השיפוט והשליטה על כל מה ששוגר ועל אנשי הצוות בחלל ועל כל גוף שמימי.
זאת אומרת שמה, שאם במושבה במאדים אדם יפגע, יגנוב וכולי מאדם אחר, או יפגע באדם אחר, החוק שיחול עליו הוא לפי החוק שחל על ספינת האם או החברה שרשומה במדינה המקורית?
לא בהכרח, זה לא מדויק. ראשית, יחולו הכללים הבינלאומיים שחלים בחלל. כלומר, אין ריבונות, השאלה אם אפשר לחצוב או להשתמש במשאבים, תכף נדבר על זה, זה יותר קשור לארטמיס, שארצות הברית חתמה עם מדינות אחרות, ולכן כנראה גם יחול על החברה שלה, על החברת SpaceX שהיא אמריקאית. יש כל מיני הסדרות לגבי כל מיני נקודות. לגבי פלילים, אני מניחה שיצטרכו להגיע להסכמות ספציפיות. אבל גם זה, ממה שאנחנו מכירים, למשל, אפשר להתייחס לדוגמת תחנת החלל הבינלאומית. בתחנת החלל הבינלאומית יש אזרחים ממספר מדינות. האמת היא שיש גם אזורים שונים בתחנת החלל שעל פי ההסכם בין המדינות, בכל אחד מהם חל דין אחר. לפי המדינה שבעצם שיגרה לחלל את החלק הזה, את המודולה. כך שהדברים האלה, יש לנו ניסיון עם כל מיני דוגמאות, אני מניחה שכאשר נגיע למצב שתהיה התיישבות של בני אדם או קהילות על כוכב אחר, לגבי הפלילים הספציפי, זה יהיה אפשר להסכים.
טוב, אני אוסיף משהו שעוד עלה מדבריו של אילון מאסק. לטענתו, מחלוקות ייפטרו באמצעות עקרונות של מנהל עצמי שיכתבו בתום לב בעת ההתיישבות במאדים. אבל זה די מדהים שהוא בכלל מתייחס למצב החוקי. בואי נאמר שאנחנו לא באמת יודעים מה יקרה בסופו של דבר, וככל הנראה, כפי שאמרת, באמת יש חוק בינלאומי שמכיל אחריות על מדינות שאצלן רשומות חברות, שכדי לא לפגוע וכו', לא ללכלך, לזהה וכולי, אבל זה די מדהים עצם ההתייחסות. הוא כבר מקדים את ה, כפי שאומרים, מקדים את העגלה לסוסים. הוא כבר מתייחס למצב המשפטי במאדים. מה, זה כל כך קרוב?
נראה שלא. לא, זה ברור שזה לא כל כך קרוב, אבל צריך לזכור מאיפה יש לנו את הציטוט הזה. הציטוט הזה הופיע בהסכם שסטארלינק החתימה את הלקוחות שלה שצורכים שירותי אינטרנט על כדור הארץ. אחד הסעיפים של ההסכם הזה, ואני מזכירה שזאת גרסת בטא של של סטארלינק, כך שזה עוד אפילו לא הנוסח הסופי של שירותי האינטרנט שהם יספקו, אז בחוזה הזה הופיע סעיף שבו מי שקנה את שירותי האינטרנט של סטארלינק חתם על כך שהוא כאילו מכיר בפרי פלנט של מאדים, ובזה שאין לאף מדינה סמכות. אבל זה לא ממש הצהרה מחייבת. כל אחד בעיקרון יכול לכתוב בכל מקום מה שמתחשק לו בסופו של דבר, אוקיי, ולא מה שקובע.
באמת הזכרת את סטארלינק, נזכיר, זה מיזם של חברת SpaceX, של אספקת אינטרנט, נכון? שירותי מרשתת וכו', ביקום. זאת אומרת, גם בכוכבי לכת אחרים.
כרגע רק בצפון אמריקה, בצפון אמריקה ודרום קנדה, אבל השאיפה היא שיהיה זה בכל מקום.
גם כולל בירח.
כולל בירח, אחרי. כולל במאדים.
וואו. הבחור
זה
הזה,
יש קונסטלציה.
לו... ממש, יש לו חזון לבחור. בסופו של דבר, אז אם באמת נרצה לסכם את העניין, ושהוא סליחה על המילה סטטוטורי או העניין החוקי, אז את אומרת שקודם כל יש הבדל בין חוקים שבין, למשל, אדם וחברו, כמו פלילים וכו', שככל הנראה העניין הזה ייפטר, בין אם בהצבעה שתהיה שם במושבה, אני משאר שכמו בכל ארץ חדשה, תוקם איזושהי מערכת משפט פר מקום. אבל את אומרת שעדיין יחולו נורמות מהמשפט הבינלאומי, ואי אפשר יהיה להתנתק לגמרי מבחינה חוקית או חוקתית מכדור הארץ.
נכון, אני גם אומרת שגם בן אדם לחברו סביר מאוד להניח שמדינות שיאפשרו שיגורים מהן, מהשטח שלהן או מטעמן לכוכב אחר, ירצו מלכתחילה סוג של ודאות שלא תהיה שם אנרכיה. ולכן ככל הנראה מדינות יחליטו על זה אחת עם השנייה מראש.
תשמעי, אולי חבר שמעתי משפטים לפני שכל העניין הזה עלה בדמיונם של אחרים. עכשיו זה הופך להיות מעניין פתאום, כל העניין הזה. כן, סוף סוף. טוב, תודה לך על השיחה הזו, עורכת הדין קרן שחר, הסגנית בחירה ליועץ המשפטי של משרד החוץ, לשעבר הסגנית יושב ראש ועדת האום לשימוש בחלל לצורכי שלום קופוס. תודה רבה לך.
תודה לכם.
העכביש דה גרייט פוקס נכחד, תחשבו שוב, העכביש שהיה חשש לגביו שנכחד, נצפה שוב בבריטניה, הפעם האחרונה שראו את העכביש הייתה בשנות ה-90 המוקדמות, ומאז לא כלום, עד עכשיו. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אפרת גביש רגב, מנהלת מדעית של אוסף העכבישניים הלאומי באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים, שלום.
בוקר טוב.
למדי אותנו מעט על העכביש שזכה לשם The Great Fox, השועל הגדול. איך קוראים לו בעברית?
אז קודם כל, בעברית בדרך כלל יש לנו שמות שהאקדמיה ללשון העברית נותנת בעברית רק לדברים שיש בישראל. העכביש הזה עדיין לא ידוע לנו שהוא נמצא בישראל, אבל כל השמות האלה, פוקס וכאלה, הם בדרך כלל ניתנים דווקא למשפחה שאנחנו קוראים לה משפחת הזאבנים. אז אנחנו יכולים למצוא כל מיני שמות של בעלי חיים טורפים שדומים לזאבים ב-common name, בשמות הנפוצים באנגלית. אבל זה בעצם עכביש ממשפחת הזאבנים, מהסוג שלו אלופקוזה. יש לנו גם מינים בישראל, אבל לא את המין הזה, זה מין שנמצא באירופה ובאסיה, אבל הוא בעצם במשך הרבה מאוד שנים לא מצאו אותו בבריטניה, ומצאו אותו לא מזמן, אחרי הרבה זמן, בשמורת טבע. עכשיו, אני חייבת לומר שזה דבר די נפוץ בפרוקי רגליים, שאנחנו לא רואים פרוקי רגליים שאנחנו קוראים להם מדירים, או שאנחנו לא יודעים עליהם מספיק הרבה מאוד שנים, ואז פתאום מגלים אותם באיזשהו מקום.
זאת אומרת שהם לא נכחדים בקלות? זאת אומרת, קשה מאוד לעקוב אחריהם, אבל הצד החיובי הוא שהם לא נכחדים בקלות.
נכון, או יותר מדויק לומר שאין לנו
רגע, את נקטעת לנו מעט, אז תוכלי לחזור למשפט.
אני אומרת שנכון יותר מדויק לומר שאין לנו מספיק מידע על הרבה מאוד מפרוקי הפלאים שנים במיוחד, ובנוסף לזה הם שלא כמו חוליים גדולים ומפוארים, כמובן גם עוד מעניינים, אבל הם הרבה יותר קטנים, ולכן הסיכוי שנראה אותם, אלא אם כן אנחנו מחפשים אותם במיוחד, הוא נמוך, והשילוב של זה עם המידע על בית הגידול הספציפי גורם לפעמים לכך שיש לנו מינים מסוימים של הכבישים, שאנחנו קוראים להם נדירים, למרות שלא בהכרח הם נדירים, בדרך כלל אנחנו פשוט לא יודעים איפה לחפש אותם.
עכשיו, אם תוכלי לספר לנו עוד כמה פרטים על, שוב, כפי שאמרת, מדובר בחלק ממשפחת הכבישי הזאב, מה זה אומר שהכבישים האלה פעילים בלילה יותר?
אז זו שאלה מצוינת. משפחת הזאבנים זה אחת המשפחות עם הכי הרבה מינים שידועים בעולם, יש מעל 400 מינים ידועים, כנראה שיש גם עוד הרבה מינים חדשים למדע, רק בחודש האחרון סטודנט במעבדת אוסף הכבישנים, איגור ארמיאץ, שתיאר עוד מינים חדשים למדע מישראל מהמשפחה הזאת. זה בעצם משפחה של הכבישים, שמה שמייחד אותם...
רגע, אנחנו מפסידים פה את החלק החשוב בתשובה שלך. מה מייחד אותם? אנחנו נצלח את בעיית הקליטה הזו, ואז נסיים. אז מה מייחד אותם? בבקשה.
מה שמייחד אותם, יש להם שמונה עיניים, לרוב הכבישים יש שמונה עיניים, יש חלק שיש להם שש עיניים, שמונה עיניים כאשר יש להם שורה של עיניים קטנות בקדמת הראש חזה, ועוד ארבע עיניים יחסית גדולות, שאם מסתכלים עליהם מלמעלה זה נראה כמו זוויות של מרובע, והם בעצם רובם פעילי לילה, לא כולם. בלילה אנחנו יכולים גם בישראל לצאת עם פנס ראש ובעצם לראות, לקבל החזר של האור מהפנס, מהעיניים שלהם, כי על העיניים יש להם כיסוי שנקרא טפטום, שהוא מחזיר אור, וזה משהו שקיים בהרבה מאוד בעלי חיים שהם פעילי לילה. בעצם מאפשר להם לראות טוב יותר בתנאי חשיכה. מבחינת התנהגויות מאוד מעניינות במשפחה הזאת, יש לנו... האימהות שומרות על פקעת הביצים, נוסעות איתן את פקעת הביצים, וכאשר הצעירים בוקעים מפקעת הביצים, הם מטפסים על הצד הגבי של הבטן של הנקבה, ובעצם נאחזים בשערות מיוחדות שממש מאפשרות להם, מבנה השערה מאפשר להם לאחז טוב, והרבה פעמים אנחנו רואים אצלנו בבתים הקבישות גדולות שנראות ככה קצת מוזר, אם אנחנו מנסים להזיז אותם או בזהירות עם מצטה ויהיה להוציא אותם החוצה, מתחילים להתפזר הרבה מאוד הכבישים קטנים, אלה בעצם הצעירים שתופסים טרמפ על האימא עד שהם מתבגרים, ולאט לאט מתחילים להסתובב עצמאית עם את האימא, ומתחילים להסתובב עצמאית. אז המשפחה באמת נהדרת של הכבישים, מאוד מאוד יפים ומאוד חשובים בהרבה מערכות אקולוגיות, כטורפים של פרוקי רגליים אחרים.
טוב, אנחנו נצטפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור אפרת גביש רגב, מנהלת המדעית של אוסף הכבישניים הלאומי באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לך.
תודה, יום נעים.
ובמסגרת פינת החדשנות ברפואה נעסוק במיקרוסקופ דיגיטלי, פיתוח ישראלי שקיבל אישור של ה-FDA שיעביר את הרפואה הפתולוגית לעולמות הבינה המלאכותית. שלום לדוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה, שלום.
שלום, שבוע טוב.
זאת אומרת מיקרוסקופ שיאפשר לנו לא רק לראות אלא מה הוא כבר ייתן לנו או ימצא, יאבחן כבר את מה שהוא רואה?
וגם אנחנו אומרים שכמו שפעם, לפני 100 שנה, כל דבר חיברו לו חשמל ויצרו מודל עסקי חדש, נכון? מכונת ביסה, מכונת גילוח חשמלי. אז היום, במאה ה-21, מחברים לכל דבר בינה מלאכותית ויוצרים מודל עסקי חדש. אבל זה לא רק מודל עסקי, יוצרים פתרון אמיתי למטופלים. ובניגוד לטלר רפואה, שאנחנו רואים שבצד השני תמיד יושב איש מקצוע, רופאה, אח או משהו כזה, כשאנחנו מדברים על מיקרוסקופ דיגיטלי, זה אומר, לא צריך בן אדם בצד השני, יש בינה מלאכותית שעושה את העניין, וזה באמת גאווה ישראלית, קורפיו לאבס פיתחו, קיבלו גם אישור של ה-FDA, וגם אישור של הגוף האירופאי, של ה-CE, ומה שהם בעצם עשו, הם התמקדו בתחום מאוד משמעותי, שזה כל הנושא של טיפול במחלות ההמטולוגיות, כל הלוקמיות והלימפומות, שמחייבות בעצם משטח פתולוגי, לקחת דגימת דם, למרוח אותה. ככה אני עשיתי כשהייתי סטודנטית לרפואה צעירה, מורחים את המשטח על כזה זכוכית קטנה, מכניסים למיקרוסקופ, יש כאלה שני טופסנים, ויושבים ומסתכלים ורואים המון המון תאי דם, תאים לבנים, כדוריות הדם הלבנות, תאים אדומים, ותפיות או הטרומבוציטים שאחראים על הקרישה. ומה שעושים בבדיקות דם שנועדו לאבחן מחלות דם קשות בגידולים, זה בעצם יושב רופא, רופא פתולוג, איש חכם, אישה חכמה, הוכשרה 12 שנים לרוב, 7 שנים ועוד 5 בהתמחות, היא מסתכלת בהגדלות מאוד מאוד גדולות פי 100 כדי להסתכל על פרטי הפרטים בתוך התאים האלה ולראות האם התאים האלה תקינים או האם הם אבנורמליים והאם יש שם פתולוגיה ואיזה, איזה גידול, איזה מחלה זה. עכשיו תבין את המיקרוסקופים ציו לפני מאות שנים, אנחנו מדברים על מאות שנים של אותה הטכנולוגיה. ומה שקורה זה שא', כשצריך להגדיל מאוד, אמרנו פי 100, אז בעצם העין מתחילה להתמקד פנימה לתוך התאים, אבל צריך גם לאבד אינפורמציה שנמצאת בריבוי של התאים. צריך להסתכל גם מקרוב וגם מרחוק, ולכן הדבר הזה גרם לזה שנוצר דילי ביכולת להבחן בעולם הדיגיטלי את המיומנות הזאת, כי בעצם צריך להזין את הבינה המלאכותית גם ביכולת להסתכל מורפולוגית על התאים מקרוב, 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 וגם על כל המשטח שכבר אמרנו, יש בו שלושה סוגי תאים, וגם יש שם תאי אב, תאי גזע. בקיצור, החברה הישראלית פיצחה את זה, הם יצרו פתרונות של ראייה ממוחשבת, וחיברו את זה לבינה מלאכותית, ואז בעצם כיום, בשלב הראשון, מפעילים את הכלים של בינה מלאכותית כדי למיין את התאי דם לכל מיני סוגים, ואז לזהות ברגישות בגבוהה מאוד תאים אמירים, ולתת אלרט לפתולוגית, תסתכלי, יש פה משטח שחשוד בהסתברות מאוד גבוהה כממאיר, כי שוב, הבינה המלאכותית פיזרה את התאים יסודי, זיהתה תאים, וגם ראתה את ההתפזרות באחוזים, כי יש לנו לא רק שינויים במורפולוגיה של התא, אלא ברגע שיש גידול, אז יש לנו יותר מתאי הגידול. אז אנחנו באמת רואים פה משהו מאוד מאוד מעניין, שיאפשר כאמור חיסכון, ודרך אגב אתה לא יודע, אבל כמה חסרים לנו רופאות ורופאים פתולוגיים היום. זה מקצוע, אין בו שוק פרטי, וזה מקצוע לא פשוט לשבת שעות ולהתבונן במעבדה. מקצוע חיוני לרפואה, בלי הבחנה, אין לנו טיפול. ודווקא פה אני רואה משהו שבאמת יעזור גם לדיוק, אבל גם לשחיקה של הכוח אדם הזה, וגם שזה מעט, יפה, אז עכשיו תהיה להם בינה מלאכותית שתעזור להם.
וואו, טוב, אנחנו נעצור כאן, אבל זה באמת מרתק.
אני חושבת מה גלילאו גלילאי היה אומר, אם הוא היה רואה איזה פריצות דרך הסוג המכשירים שהיו קיימים עוד בתקופתו, אבל בגרסאות הראשונות שלהם. תחשוב, זה פשוט לא נתפס.
היה מתרגש מאוד, אבל אם הוא היה עד לשינויים התרבותיים, שבזה, והרשתות החברתיות, והקצנה, וזה, לא, אולי זה היה מאזן את המצב.
אולי אם היה אומר, לא... טוב, יאללה, בואו לבקר אצלי בתקופה שלי.
מעניין, מאוד מעניין. תודה רבה לך, דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות רפואה. תודה לך.
תודה רבה.
אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים. אנחנו מיד חוזרים, נספר לכם מי עמל על המשדר. העורך הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם בשידור חוזר כאן בכאן תרבות בשבע בערב, וגם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. אנחנו יוצאים למבזק ומיד חוזרים לעוד שעה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מי הם הזוכים ואו הזוכות בגמר הגדול של תחרות הביזטק 2020 של הטכניון? מיד על הפיתוחים המדעיים שהוצגו בתחרות ועל הזוכים ואו הזוכות. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, שעה שנייה, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובשעה הזו נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. אילו תובנות בנושא התכנון העירוני הרווחנו מתקופת קורונה? הכל במסגרת יום העירוניות הבינלאומי שמיד נציין כאן, בשידור שלנו. דש מלפני 12,000 שנה, העדות המוקדמת ביותר בעולם לכלכלת עודפים התגלתה בישראל, וגם המרוץ לחיסון נגד קורונה, הניסוי ממשיך. השבוע ארבע מתנדבות תקבלנה את החיסון הניסיוני ואת הפלסבו, את חיסון הדמה, והשלב הבא בעוד חודש במסגרת השלב השני, כ-1,000 מתנדבים יחוסנו בשמונה מרכזים רפואיים ברחבי הארץ. בהצלחה! העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. היום מציינים ברחבי העולם את יום העירוניות הבינלאומי, אורבניזם, ובמסגרת היום הזה אנחנו נעסוק בשאלה אילו תובנות בנושא התכנון העירוני הרווחנו מהתקופה המאוד מיוחדת הזו בה אנו חיים, תקופת קורונה. שלום לפרופסור נורית אלפסי, ראש המגמה לתכנון ערים מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב וחברה בוועד איגוד המתכננים בישראל. שלום.
בוקר אור.
אז למדי אותנו איך התקופה הזו עשויה להשליך על תפיסתנו את המרחב העירוני וכולי.
וואו, אז באמת יש המון, המון שיחות בכל הכיוונים על הדברים האלה. הרבה כתיבה, הרבה ויכוחים, הרבה עיון על מה בעצם אנחנו לומדים מהתופעה הזאת. גם בטווח הקצר, גם בטווח הארוך. בגדול אפשר להגיד שהם... אנשים משתמשים בעצם במשבר הזה בעצם בשביל במידה רבה לחזק את התפיסות שהיו להם קודם. זאת אומרת, אנשים שהתפיסות שלהם הן שצריך לחזק מאוד את העיר המרכזית, את המפגש בין אנשים, את המגוון העירוני וכולי, רואים בתקופה הזאת של הסגר באמת הוכחה לכך שכשאנשים צריכים להסתגר בדלת אמות, אז מה שחשוב זה מה שנמצא ב-100, 200, 500 מטר הקרובים. ולכן הם מאוד מאוד רוצים לראות מרחב מגוון. ויש אנשים שדווקא מאוד בעד פרברים, ואזורים תלויי רכב, ולמה לא לפזר בצפיפות נמוכה.
זו הערה מאוד חשובה באמת, כי התפיסה היא באמת סובייקטיבית. יש ממש כמה סוגים של אנשים, אני מודה, כאיש עירוני, אני מוכרח לומר שזה ממש כמו דעה פוליטית, או מעין דיכוטומיה כזאת.
כן, כן, ממש, אני מסכימה איתך, יש הרבה ויכוחים, עוד בארץ קצת פחות, אבל יש מקומות שבהם ממש הפרברים הם סוג של כוח פוליטי, אפילו עודת ארצות הברית, אוסטרליה וכו', אז שם באמת אפשר לראות אנשים ש... באמת יש כאן שתי דתות, דת עירונית ודת פרברית, שנלחמות זו בזו. ודרך אגב, המרחב העירוני די משקף את זה, יש לנו בישראל בעצם שני סוגים של מרחבים, אוקיי? המרחבים הפנים עירוניים והמרחבים שהם הרבה יותר פרבריים. גם השכונות החדשות שאנחנו רואים שנבנות הרבה מגדלים ופארק באמצע וכולי, זה סוג של פרבר בעצם.
מעניין, אז, למה? למה זה לא חלק מהמרקם העירוני בדרך כלל?
תראה, הכל חלק מהמרקם העירוני, גם הפרבר, גם שכונות הווילות הפרברית היא חלק מהמרקם העירוני. אבל בכל זאת היא גם מנותקת, זאת אומרת... השכונות האלה מוקפות בדרך כלל בכבישים, לא נכנסים אליהם אנשים, אלה הם כן הם ממש צריכים להיות שם. זה לא כמו העיר שכולם עוברים דרכם, אוקיי? זה הרבה עיר, אז הרבה אנשים עוברים ברחוב, אפילו אנשים שלא צריכים להיות כאן, הם פשוט בדרך ממקום למקום, זה לא קורה בשכונות כאלה.
זה הכיף בלהיות בעיר, כן, זה מרחב של כולם.
כן, נכון, אני מסכימה איתך, שנינו מאותה דף כנראה, אותה מפלגה עכשיו... פוליטית.
לא, לא, לגמרי, את צודקת שאני גם מביע דעה, אבל זה כמובן לגיטימי, לפחות באייטם לא מאוד טעון הזה. ובכל זאת, בואי נדבר באמת על ההשפעה של התקופה שבה, והתחלת קצת לדבר על זה, על העובדה שאנחנו כלואים פחות או יותר באזור מסוים, אנחנו גם ממעטים לצאת מהבית, גם אם מותר לנו, אנחנו פחות יוצאים, הרכב נשאר בחנייה וכולי. אז איך זה משליך על תפיסת העירוניות? זאת אומרת, מה למדנו מהתקופה הזו?
קודם כל, אנשים באמת מצביעים ברגליים. זאת אומרת, הרבה אנשים שהשכר הדירה והחיים בתוך העיר הם מאוד מאוד יקרים להם. לא מקבלים עכשיו את התמורה שהם משלמים עבורה. הרי אנחנו נמצאים בתוך העיר בגלל שיש שלל הזדמנויות ששוות לנו הרבה כסף. הרבה פעמים נכון. שכר הדירה בתוך העיר, אתה יודע, הוא הרבה יותר גבוה מאשר בכל מיני מקומות בפרברים. ועכשיו, אם הפאבים סגורים, והחדרי כושר סגורים, ואת המפגשים במילה אנחנו עושים בזום, אז בשביל מה אנחנו צריכים לשלם הון עתק על דירה קטנה במרכז העיר? אפשר לצאת החוצה, לשלם הרבה פחות ולהיות הרבה יותר מרווח, ואנשים עושים את זה. בנוסף, הרבה אנשים נפגע להם ההכנסה, הם באמת לא יכולים לממן את את הלוקסוס הזה של לגור בתוך העיר. אז אנחנו רואים שבהרבה מאוד מקומות בעולם, באמת מרכזי הערים, עוזבים אותם, עוזבים אותם דווקא הצעירים ואלה שבאמת קשה להם יותר לשלם את שכר הדירה או את
וזה גם קצת מפחיד אותי שהערים או הערים הגדולות, אפילו העיר הגדולה, הופכת להיות מקום של עשירים, של אנשים סולבנטים, וזה לא מה שאנחנו בהכרח רוצים. אנחנו כן רוצים איזשהו גיוון.
אני בטוחה שזה יחזור. זאת אומרת, המשבר חייב לחלוף, כן? אנחנו לא נשאר עם הדבר, אני צריך חשוב לחיות עם הדבר הזה, ולעיר יש כוחות לאורך ההיסטוריה האנושית, ערים כבר קיימות למעלה מ-10,000 שנה, הם עברו משברים מהסוג הזה ואפילו גדולים יותר, וערים מתאוששות מהדברים האלה, בגלל תכונה מרכזית אחת שהיא הדבק של העירוניות, שזה בגיאוגרפיה אנחנו קוראים לזה ה-face to face, המפגשים האישיים. שזה דבר שאי אפשר בלעדיו, אוקיי? כל הכלכלה והתרבות והאנושיות והיצירתיות, הכל מבוסס על העניין הזה. אי אפשר באמצעות שיחות טלפון וזום וכולי לעקוף את העניין הזה. ולכן, בעצם כשהמשבר יחלוף, אנחנו צופים שני דברים. ראשית, יהיה משבר כלכלי מאוד גדול. ואז המשבר הכלכלי, כמו שאנחנו זוכרים באורך ההיסטוריה, כמעט כל משבר כלכלי, התשובה אליו הייתה נהירה אל העיר. בגלל שהעיר היא מרכז הזדמנויות, ואין מה לעשות מחוץ לעיר. אוקיי? אז בעיר אפשר למצוא עבודה, בעיר אפשר לפגוש אנשים, בעיר אפשר לקדם את עצמך, אז כל משבר כלכלי מתבטא בסופו של דבר בנהירה אל העיר. ובטווח הארוך יותר, כשאנחנו נחזור לנורמלי הישן, בתקווה שזה יקרה, אז אני חושבת שאנחנו שוב נראה את הערים ממשיכות לגדול ולצמוח. אני ממש בטוחה בזה. אז
טוב, באופן אישי, איך את חוגגת את יום העירוניות הבינלאומי כאדם עירוני? כך עלה בשיחה.
כן, בהחלט. כאדם תל אביבי אפילו, כן.
הפעם חצית את זה, זה כבר מדרון חלקלק, ויאשים אותך. תל אביביות זה לא משהו שלגיטימי...
נכון, להתגאות בו, כן.
כן, נכון.
נכון. בעבונותיי נולדתי כאן,
אבל את צודקת ששוב, יש כאלה שאוהבים ערים, יש כאלה שפחות וכולי, אבל הזדמנויות רבות נקרות בדרכך כשאתה בעיר עם הרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, חלק מה... כפי שאנחנו גם בתוכנית אחרת שאני הגשתי החפרנים, עסקנו במזל. מזל קשור לניצול של הזדמנויות והתקלות בהזדמנויות. ובעיר אתה נתקל ביותר אנשים, ביותר הזדמנויות, ולכן בעיניי אין מילות מזה. כל עיר, אגב, לא רק עיר אחת בישראל. גם
נכון.
כל עיר כמובן. טוב, אז אנחנו נחגוג את יום האורבניזם הבינלאומי, יום העירוניות הבינלאומי שמצוין היום. תודה רבה לך, פרופ' נורית אלפסי, ראש המגמה לתכנון ערים במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חברה בוועד איגוד המתכננים בישראל. תודה לך.
תודה, ביי.
העדות המוקדמת ביותר בעולם לכלכלת עודפים התגלתה בישראל. ממצא מדהים בחפירות בנחל אנגב בצפון הארץ, עדות ראשונה ישירה לכלכלת עודפים ואגירה לטווח רחוק של שלל חומרי גלם, כמו למשל מזון, לפני 12,000 שנה. אנחנו מיד נבין את מהות המושג כלכלת עודפים, אבל מדובר במשהו שקשור לאגירה. המחקר פורסם בכתב העת Humanities and Social Science Communications, ומי שמצאה את שרידי מתקן האגירה יחד עם צוות חוקרים מהמכון לארכיאולוגיה וממרכז ג'ק ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח באוניברסיטה היא פרופסור ליאור גרוסמן, חברת המדור לארכיאולוגיה פרה-היסטורית וראשת המעבדה לארכיאולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום.
בוקר טוב.
אז רגע לפני שתסבירי לנו מה מצאתם, או מה אפילו את מצאת, מהי כלכלת עודפים למי שלא בקיא ברזי הביטוי?
זה אומר שבעצם באיזשהו שלב כבר לא רק משיגים את המזון בצורת צייד ולקט, מביאים את מה שאוכלים היום או בימים הקרובים, אלא גם שומרים לטווח הארוך יותר.
וזה קשור למהפכה החקלאית או שלא בהכרח?
ברור, זאת באמת הנקודה. זה הקשר היפה, כי האתר שאנחנו חופרים, זה לא רק אני, אנחנו צוות די גדול, אנחנו חופרים בנחל אנגב, ליד קיבוץ אנגב, כשני קילומטר מזרחית לכנרת. ושם אנחנו חופרים כפר שיש בו מספר מבנים, והוא מבחינת נקודת הזמן מאוד מעניין, כי הוא גם נמצא עדיין במה שאנחנו קוראים פלאוליט, סוף הפלאוליט, בתרבות שנקראת תרבות נטופית, אבל הוא ממש ממש בסוף, בדקה ה-90, לפני שמתחילה התקופה שנקראת נאולית. ובתוך הנאולית כבר אנחנו די בטוחים שיש חקלאות איפשהו שם באמצע, כבר האדם מביית ושדות חקלאים, ובוודאי שהוא אוגר מזון. ואותנו מעניין התהליך שמוביל לנאולית. ובתהליך הזה, האתר הזה חשוב בשביל לפענח את השאלה ואת המקום ואת הדרך. והבור הזה הוא איזשהו רמז להתעסקות בעודפים. וזה הוא אולי לא גדול, אחר כך הם יהיו גדולים ומפוארים ומרובים. בשלב הזה אנחנו מוצאים משהו קטן, שהטכנולוגיה של עיצוב הקירות של המתקן הזה, שמשמרת בצורה טובה כנראה את מה שהיה בתוכו. ולכן הסקנו שמדובר בבור הגירה.
אז זהו, שזו השאלה הבאה, באמת איך אתם יודעים שזה בור הגירה ולא בור ששימש לבישול למשל וכו'?
אז זהו, זאת השאלה הראשונה שהסיקה אותנו. איך באמת נראה, או מה זה, קודם שאלנו מה זה, לפני שקבענו, וקודם בדקנו מה יש בתוך הבור. אז בגלל שהבור כנראה עמד שבור ולזמן אחרי, אז הרבה מאוד ממה שהיה מסביב נכנס לתוכו. אז מה שבפנים כבר לא רלוונטי בשביל השאלה הזאת, אבל ניסינו לראות אם בקירות הבור יש עדות לחימום, לטמפרטורה גבוהה, ודווקא בקירות או בסמיכות לקירות אין עדות לטמפרטורה גבוהה. לעומת זה, הקירות עצמם הן שכבות שכבות של טיח בוץ וטיח גיר שנעשה בטכנולוגיה מאוד מתקדמת, שהיא באמת טכנולוגיה באיכות מאוד גבוהה של טיח גיר ראשונה, בשביל כנראה לשמר את מה שיש בפנים. אז זאת הוכחה אחת שזה לא לבישול. הוכחה שנייה זה רק הסתכלות קדימה לנאולית, ושם בורות כאלה מאוד שכיחים, ושם הם משמשים לדגנים. אז אין לנו אולי משהו ישיר את הדגנים בפנים. זה מאוד קשה למצוא לפני 12,000 שנה, השימור הבוטני לא טוב. אבל גם העובדה שלא עשו משהו בתוך הבור, וגם שזה מאוד מאוד דומה למה שיבוא אחר כך, שכנע אותנו שאכן מדובר בבור הגירה.
עכשיו, למדי אותנו באמת על, על גודל המהפכה. אוקיי, אז התחילו לגור. מי עשה את זה? בידי מי הייתה הסמכות לגור וכולי? ובסופו של דבר, למה זה גרם? למה זה חולל?
זהו, אז תראה, מי עשה את זה בדיוק? אני יכולה לספר לכם איך אנחנו, איזה שמות אנחנו נותנים להם. אבל אתה יודע, מאוד קשה להגדיר את החבורה הקטנה, אם בכלל זאת חבורה קטנה. כי כנראה זה קרה, זאת אומרת, יש תפיסה אחת שאומרת שזה קרה בבת אחת במקום אחד. ויש תפיסה אחרת שאומרת שזה תהליך מאוד מאוד הדרגתי, שקרה בכמה מקומות. אני דוגלת בתפיסה הזאת, ואני אכן רואה שסוף הפלאולית, התרבות הזאת שאנחנו קוראים לה תרבות הנטופית, היא בצעדים איטיים מובילה לקראת השינוי הזה. אפילו לא הייתי אומרת, שאנחנו מסתכלים לטווח של כמה אלפי שנה, לא הייתי אומרת מהפכה, הייתי מגדירה את זה כשינוי לקראת המצב שבו אנחנו מגיעים לאל חזור. מצב שממנו כבר בייצרים מזון, ואי אפשר לחזור אחורה לצייד ולקט. יש כנראה נקודה כזאת, אבל התהליך הוא תהליך הדרגתי. אגב, שבא לידי ביטוי גם בדברים אחרים בחיי היום-יום. אנחנו רואים בתרבות הנטופית, בגיש סימבולי, הרבה מאוד סימבוליקה. אנחנו רואים שיש בבת אחת בתי כברות והתעסקות במתים ודרכים מיוחדות לקבור את המתים. אנחנו רואים, וזה אולי הדבר החשוב ביותר, לפני העדות החד משמעית לחקלאות, לפני הנאולית, אנחנו רואים בתחילת הנטופים, בתחילת התרבות הזאת, כבר לפני 15,000 שנה, ישיבת קבע. וישיבת קבע הזאת היא איזושהי התחלה למשהו, לתהליך מאוד מאוד מתקדם.
טוב, מסקרן מאוד. זה משהו אגב שאפשר לראות, זאת אומרת להגיע ולראות, או שזה עדיין בחפירה וכולי?
אז זהו, אנחנו בדרך כלל בין עונה לעונה מכסים את האתר בשביל לשמור עליו, אבל בזמן העונה, בקיץ, אנחנו בדרך כלל חופרים באוגוסט, מי שמגיע מוזמן ואפילו יקבל סיור מוסדר.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, ואכן באמת מרתק. פרופסור ליאור גרוסמן, חברת המדור לארכיאולוגיה פרה-היסטורית וראשת המעבדה לארכיאולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה.
תודה, יום טוב.
Thank you. מי הם הזוכים ואו הזוכות בגמר הגדול של ביזטק 2020? אירוע הגמר של תוכנית היזמות של הטכניון. ביזטק, בנוכחות שר המדע והטכנולוגיה, ביזטק כמובן, הוא נציגים מברית האמירויות שהשתתפו לראשונה באירוע. בסופו של דבר הוכרזו הזוכים הגדולים. נספר לכם, במקום השלישי, הרמוני, ניטור לוי שעוקב אחרי רמות ההורמונים בדמן של נשים העוברות תהליך של הפריה חוץ גופית. במקום השני, אקורד, אפשרות לאיתור מוקדם של התפרצות בקרב חולי סכיזופרניה. ובמקום הראשון, לייט קוד, טכנולוגיה חדשנית המאיצה גילוי תרופות באמצעות זיהוי הפוטנציאל של מולקולות קטנות לשימוש, לשמש כתרופות חדשות. אנחנו רוצים לומר שלום ולברך את הזוכים המאושרים, דוקטור גלעד רוזנבלט ודוקטור בוריס סימחוביץ', בוגרי הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון ומפתחי המיזם לייט קוד. שלום לכם.
שלום, בוקר טוב. תודה רבה.
בוקר טוב.
שניכם איתנו, נכון? תודה. כן, אוקיי, יופי. נתחיל מדוקטור בוריס סימחוביץ', ספר לי מה למעשה פיתחתם?
אנחנו פיתחנו טכנולוגיה לייעוץ גילוי של תרופות חדשות. ספציפית, אנחנו פיתחנו טכנולוגיה אופטית לגילוי ואפיון של אינטראקציות ביומולקולריות. והיתרון של הטכנולוגיה שלנו, שהיא גם מהירה וגם רגישה מאוד. כך שהמוצר העתידי שלנו...
אז בוא תסביר לנו מעט על הטכנולוגיה הזו, מעניין.
כן, אז בעצם המקורה של הטכנולוגיה, הכל התחיל עוד בדוקטורט, במהלך דוקטורט של גלעד. שם, לקראת הסוף הדוקטורט, גלעד גילה את הגלים המיוחדים של אור עם חתימות המיוחדות.
רגע, אז אני ברשותך נעבור לדוקטור גלעד רוזנבלט. ספר לנו מה זה אומר חתימת אור, זאת אומרת, מה בדיוק גילית?
אז בוא ניתן ככה overview שלך, מה שאנחנו עושים עובד, וגם בהקשר הזה אני אתייחס לחתימת. אז הפיתוח שלנו מתבסס על איזושהי תגלית מדעית שבוריס הזכיר, של גלי אור ייחודיים שמתקיימים במבנים ננומטרים. כלומר, אנחנו מאירים מבנה שעשוי משכבות דקות, בעל מאפיינים בגודל ננומטרי, באור עם מספר רב של צבעים. והאינטראקציה בין האור למבנה מיוצרת את אותם גלים ייחודיים שמתקדמים במבנה. הגלים האלה אלה יצורים שמשותפים למקור אור ולמבנה. עכשיו, את האינדיקציה לקיומם של אותם גלים, אנחנו בעצם מודדים מהאור שמוחזר מהמבנה ואנחנו עושים אותו. והוא זה שמכיל את החתימה שאופנית לאותם גלים. העיקרון חישה שלנו זה שאם על פני השטח של המבנה מתרחשת אינטראקציה ביומולקולרית, היא משנה את הסביבה שאותם גלים מתקדמים בה, ולכן גם את החתימה שאנחנו מודדים. כאשר הפריצת הדרך הטכנולוגית זה שאת החתימה הזו אפשר למדוד בדיוק גבוה מאוד, בגלל אופי הגלים. זה מתרגם לרגישות הגבוהה שבה אנחנו יכולים לחוש את אותה אינטראקציה וללמוד עליה, וכך אנחנו יכולים לחוש בעצם אינטראקציה שהן חלשות יותר משיטות אופטיות קיימות, מבלי לפגוע בקצבי עבודה. זאת אומרת, כמה אינטראקציות זה שידת זמן. וכך אנחנו יכולים לתת מענה לצורך להפגן כאלה תגובות חלשות ותהליך של גילוי תרופות.
זהו, אז בוא חבר לנו את זה באמת לכל עניין גילוי התרופות. אז יש את הטכנולוגיה הזו ויש דרך ללמוד על מה שקורה. זאת אומרת, אז איך זה מקדם אותנו במציאת תרופות חדשות?
כן, אז צריך להבין איפה נוצר הצורך באפיון של אינטראקציות מולקולריות מאוד חלשות בתהליך פיתוח תרופות. אז בתחילת תהליך פיתוח התרופות, האתגר המרכזי שמתקלים בו בשלב הגילוי זה לזהות את המולקולה הנכונה של התרופה, כלומר מחפשים איזושהי מולקולה קטנה שנקשרת לאיזשהו מקרו-מולקולה בגוף, איזשהו חלבון לגוף לצורך העניין, ומגיבה איתו באופן רצוי. כאשר הבעיה בגילוי תרופות זה שמספר המולקולות הפוטנציאליות הוא גדול ממספר הכוכבים ביקום, לכן כדי לאתר מולקולה מתאימה, צריך לבדוק פיזית מספר רב של מולקולות, וזה יכול היום להגיע גם למיליון מולקולות. כלומר, הבעיה של גילוי תרופות היא בעיה קשה מאוד מבחינה קומבינטורית, ולכן בעלת סיכוי הצלחה נמוכים. על הרקע הזה, בשנים האחרונות הולכת ומתבססת גישה חדשה לגילוי תרופות שמבוססת על פרגמנטים. ומה הם פרגמנטים? מדובר במולקולות קטנות מאוד, שמשמשות כאבני בניין כימיות, שמהם מרכיבים את מולקולות התרופה, כמו במעין לגו. כאשר בשיטה הזו, בחירה נכונה של הפרגמנטים, היא זו שמאשרת ליצור מולקולות תרופה, בעלי אחוזי הצלחה הרבה יותר גבוהים, וכך להוריד עלויות פיתוח ולהקטין מחירי תרופות, לחסוך זמן וכיוצא בזה. כך בעצם התפתח הצורך באפיון של אותם פרגמנטים וזיהוי הפוטנציאל ההיקשרות שלהם מחלבון מטרה, כלומר לחוש אינטראקציות מאוד חלשות. הבעיה היא שכמו שאמרתי, כיוון שהפרגמנטים הם קטנים מאוד, ההיקשרות שלהם לחלבון המטרה היא חלשה וקשה לגילוי, ופה נעוץ האתגר הטכנולוגי בעצם.
וואו, דוקטור שמחוביץ', האם הטכנולוגיה הזו כבר מוכנה לפעולה? זאת אומרת, אפשר כבר להתחיל לגלות או לבחון תרופות על פי הטכנולוגיה הזו, או שעדיין לא?
כן, אז אנחנו בשלוש שנים האחרונות בעצם פיתחנו את הטכנולוגיה, ולבסוף בנינו מערכת אב טיפוס, שבה הראינו שהטכנולוגיה שלנו מאוד רגישה, והשלב הבא שלנו הוא בעצם לקחת אותה למקרי, אותם מקרי בוחן המעניינים ולפתח מוצר ראשוני.
ואז חברות תרופות פשוט יוכלו להשתמש בטכנולוגיה הזה כדי באמת להאיץ את תהליך איתור החומרים שמתאימים לריפוי?
כן, כן. המכשיר הזה בסופו של דבר מיועד לעשות סריקות בקצבים מהירים של אותם פרגמנטים, ואנחנו מאוד מקווים שכל החברות פארמה יוכלו ליהנות מהדיוק ומהמהירות של של בדיקת האינטראקציות.
וואו. טוב, אז אנחנו נסתפק בדברים האלה, וכמובן ברכות על הזכייה במקום הראשון, דוקטור גלעד רוזנבלט ודוקטור בוריס שמחוביץ', בוגרי הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון, מפתחי המיזם הזוכה לייטקו, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
ורק נספר שהיו עוד טכנולוגיות מאוד מסקרנות שהוצגו אפילו בגמר הגדול של ביזטק 2020 של הטכניון, כמו למשל Watch After, שהיא טכנולוגיה לאיתור אוטומטי של מקרי התעללות בילדים בגנים ובמעונות, ועוד הרבה מאוד טכנולוגיות אחרות. אנחנו כמובן ממליצים לכם לקרוא על הפרויקטים שגם עלו לגמר והוגשו באופן כללי לתחרות הזאת. תודה רבה לשניכם על הדברים. תודה לכם. ועכשיו הפינה מספרת הסיפורים. פינה במסגרתה בכל שבוע נשמע סיפור עם מרתק וקסום. אנחנו שמחים לומר שלום למספרת הסיפורים, שרון אביב, מספרת סיפורים ומנהלת מרכז גולם, המרכז הרב תחומי למספרי סיפורים. שלום. האם שרון אביב לא איתנו? אוקיי, טוב, אנחנו, זו הפינה הראשונה למעשה של מספרת הסיפורים, אז אנחנו צריכים קצת לתרגל את האינטראקציה איתה. הנה, אנחנו מיד נאמר לה שלום. שלום לך, שרון אביב.
שלום רב.
אז אנחנו מדברים על סיפורי עמים? על אילו סיפורים אנחנו מדברים?
סיפורים כולל בתוך הרבה מאוד סוגים של סיפורים. החל מבאמת סיפורי עם, אגדות, מיתוסים וכולי, אפוסים שהיו נכס כזה של של התרבות האנושית לאורך שנים, אבל באמת בעידן הזה אנחנו מגלים הרבה מאוד עניין גם בסיפורים אחרים. אנשים פתאום מרגישים צורך להתבונן בסיפורי החיים שלהם כסיפורים שראוי ומתאים לספר, לעורר השראה, להעביר מסר וכולי.
תראי, אני מוכרח לומר שאם היינו אולי, שוב, בטוחים, אני אציג פה דעה כמקובל לומר לא פופולרית, שסיפורים זה לא משהו שהוא הכרח, שאוקיי, זה קיים בקולנוע וכו', אנחנו יודעים שהיום אנחנו אפילו צורכים ביתר שאת סיפורים באמצעות הרשתות החברתיות ואתרי הרשת, זאת אומרת, הצורך שלנו בסיפורים הוא כנראה פתולוגי, הצורך האנושי בסיפורים.
בהחלט, אני ממש מסכימה. אני חושבת לפחות ככה לאורך שנות עבודתי בתחום הזה, שזה באמת הרבה מאוד שנים, אני תמיד סקרנית לכל מיני חקרים שעושים על איך סיפורים משפיעים על המוח שלנו, ואיך סיפורים באמת משפיעים על הנפש ועל התפתחות תכונות מסוימות אצל ילדים וכו'. ונראה שבהחלט תבניות סיפוריות יש לנו במוח. כשמספרים לנו סיפור אנחנו מקשיבים לזה אחרת.
זו נקודה מרתקת. אז את מדברת על תבניות סיפוריות, אז באמת מה ההבדל בין סתם כמה משפטים, אני הלכתי לשיננית, לסיפור שהוא סיפור? מה הופך סיפור לכזה שהוא סיפור?
קודם כל, אני חושבת שהסיפור קודם כל, כדי שזה יהיה סיפור, צריכה להיות לו איזושהי עלילה, התחלה, אמצע וסוף. צריך להיות שם כמובן גיבורה או גיבור, שנוכל להזדהות איתם, להרגיש מיד אמפתיה, ולעבור דרכם, איזשהו מסע, גם אם הוא מסע קצרצר של דקה, אבל עדיין אנחנו מתחברים רגשית וחווים משהו משמעותי שמשאיר אצלנו איזושהי תובנה. ממש כמו המבנה הקלאסי של סיפור בתיאטרון, בקולנוע וכו'. אז כן, בהחלט סיפורים מאוד משפיעים עלינו. כפי שאמרתי קודם, הם באמת גם היו אמצעי לשימור ידע. כי סיפורים קל לנו לזכור, וזה לא סתם שקל לנו לזכור, מפני שהם משפיעים עלינו, הם מעורבים אותנו גם חווייתית וגם רגשית. וכשזה עושה לנו את זה, אנחנו יודעים שזה סיפור טוב.
עכשיו, בואי נדבר על הצד של מספרי הסיפורים, האם זה כישרון מולד, או שאפשר לשכלל את המיומנות הזו ולהפוך להיות כזה שיודע לספר סיפורים? כי אנחנו יודעים שיש אנשים שהם סטורי טלרים ממהותם, ויש כאלה שלא משנה איזה סיפורים יספרו לנו, אנחנו תמיד נעדיף לברוח משם.
שאלה מעולה. אז קודם כל, תמיד שואלים אותי את השאלה, תגידי, צריך להיוולד עם זה, או שאפשר ללמוד את זה?
נכון, זו שאלה שקשורה למוסיקה ולשירה ולמיליון דברים, מיומנויות וכישרונות, שאנחנו, נכון, זו שאלה טובה. אגב, בדרך כלל התשובה היא שזו מיומנות שאפשר לשכלל ולא צריך להיוולד עם שום דבר. אני סתם יכול לגלות שהרבה פעמים חריצות והתמדה ולמידה ואימון זה משהו שהוא הרבה פעמים פיצוי מצוין על אנשים שיש להם כישרון טבעי ולא בהכרח משכללים אותו. אבל אני רוצה לשמוע את תשובתך כמובן.
מסכימה איתך לגמרי. ההבדל הוא אולי שבאמת מוסיקה ואומניות אחרות, הן אומניות שכבר חקרו אותן הרבה מאוד שנים ושכללו כלים וטכניקות ושיטות, ובתחום הזה, אני לפחות מהידיעות שלי, רואה שאת שיטות העבודה בסיפור סיפורים, או כמו שנהוג לכנות את זה, סטוריטלינג, פיתחו רק באמת אולי ב-60 השנים האחרונות. אבל היום בהחלט יש כלים ושיטות וטכניקות שבעזרתם אפשר ללמוד ולשכלל מיומנויות של ביטוי ושל סיפור ושל דיוק מסר ועוד כל מיני דברים כאלה, ושל לשחוף אחריך אנשים ולגרום להם להקשבה וכו'. אבל באמת מה שאותי נורא מעניין זה שלאורך כל ההיסטוריה האנושית היו כנראה את הדמויות האלה שלקחו על עצמם את התפקיד הזה, ואלה היו הסטוריטלרים הטבעיים, בדרך כלל גם היה תפקיד שעבר במשפחה. הם היו גם הזוכרים השבטיים, אלה שנושאים את הידע, והיו ממש אנשים שהיה התפקיד שלהם היה לעבור ממקום למקום, והם היו נגיד נכנסים לאיזה בית קפה באיזושהי עיר קטנה ואומרים, יש לי רק 3 חודשים לספר לכם את הסיפור הזה והזה והזה. אנשים מכירים אותו, אבל למרות שהם מכירים את הסיפור, הם חוזרים כל ערב לשמוע את ההמשך. אולי זו הייתה הגרסה המוקדמת לטלנובלות, אני לא יודעת, אבל אין ספק שסטוריטלר טוב יודע פשוט לרתק.
וואו, ואני ברשותך אסיים את השיחה הזו, ושוב, נזמין את המאזינים ואת המאזינות להאזין לסיפור בכל יום ראשון, תספרי לנו כאן סיפור עם אחר. רוברט מקי, התסריטאי, שגם כתב ספר שעוסק בסטורי טלינג, אמר שהוא התלבט אם להיות רופא שיניים או תסריטאי, וההורים שלו אמרו לו, עזוב רופא שיניים, כי יבוא יום ואנשים יפסיקו לאכול ממתקים, ואז לא יצטרכו רופאי שיניים, אבל לשמוע סיפורים תמיד ירצו. ולכן, נכון. זו אומנות שתמיד תישאר איתנו.
נכון. ואני אוסיף גם שכששומעים סיפור טוב, הוא כמו מתנה שנשארת לכל החיים.
ממש.
כל הדברים האחרים מתקלים.
ממש. זה משהו שאתה נזכר בו וחי לפיו. ורוכש כן, בבקשה.
אם אתה רוצה. יש לנו עוד רגע. אני יודעת שאחריי תהיה פינה בנושא מוסיקה, נכון?
נכון. נכון? פרופסור משה זורמן, נכון.
אז יש לי סיפור בדקה. שיכול לחבר. היו היה מורה למוסיקה, שישב באיזו עיר קטנה, אנחנו בענייני אורבן יותר, שמעתי, הוא ניגן על כלי מיוחד שיש בו רק מיתר אחד. ישב וניגן תמיד רק כלי אחד, שוב ושוב. התלמידים ישבו ולמדו. יום אחד, תלמיד התחכם, ניגש אליו ואמר לו, אדוני המורה, במקרה, הייתי בעיר השכינה,
שם ראיתי נגנים יושבים ונגנים על כלים ובהם 4, 8, 16 ואפילו 32 מיתרים. אדוני, הם נגנו שם כל מיני צלילים. איך זה ייתכן שאתה, מורה כל כך גדול, יושב כאן כל הימים ונגן על כלי ובו מיתר אחד, מנגן תמיד רק צליל אחד. המורה, בתבור בשלווה, המשיך לנגן, ואמר לו, תראה, הם שם פשוט עוד מחפשים. אני את הצליל שלי כבר מצאתי. זה הסיפור.
מעניין, אנחנו באמת מנסים תמיד, באמת, אנחנו כל חיינו מחפשים את הדרך הנכונה לחיות, ואיך נכון לחיות, ומה משמעות החיים וכו'. בדרך כלל סיפורים זה משהו שמעניק לנו הרבה פעמים גם כלים, וגם הרבה פעמים זה מעורר מחשבה בכל מה שקשור למשמעות של החיים, אבל מעניין מאוד. תודה רבה לך, ואנחנו נתראה או נשתמע כאן בכל יום ראשון. שרון אביב, מספרת סיפורים ומנהלת מרכז גולם, המרכז הרב תחומי למספרי סיפורים. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, דודו, יום
קשה. ובמסגרת פינת הקתדרה למוסיקה, ברוח הימים האלה אנחנו עוסקים בחלום האמריקאי בצלילים. שלום למלחין, למנצח ולמייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עיניו, פרופסור משה זורמן, שלום.
שלום, בוקר טוב. לפחות לחלקנו, אני מקווה, אני יודע. אנחנו חווינו אתמול בטלוויזיה חוויה אמריקאית מטלטלת. גם אנחנו השתתפנו בה בצורה כלשהי, אפילו מה שקרוי כאורחים מן הצד. אבל אני הייתי רוצה לקחת אתכם בפינה שלי לאיזה מסע מוזיקלי שמתחיל לפני 100 שנה, אולי מגיע עד היום, והוא יתאר לנו את אמריקה, מצד אחד ארץ החלומות, אבל מצד שני גם ארץ של האכזבות, המאבקים והפילוג, והכל בצילים ובשירים. אז דודו, אתה מוכן לצאת למסע?
אני ישוב, חגוב, דרוך.
יפה. אז נתחיל כמעט לפני 100 שנה, 1924, בחור יהודי טוב בשם יעקב גרשוביץ, שיותר מאוחר הפך את שמו והפך להיות לג'ורג' גרשווין, כותב יצירה תזמורתית שנקראת רפסודין בלו, שכבר השם אומר ככה קצת שם מוזר, רפסודיה, איזה סיפור גדול, אבל עם בלו, בכחול, מה זה הבלו הזה? ומה הוא מנסה לעשות בעצם? הוא מנסה באיזשהו סיבה כבר לאחד את כל התרבויות האמריקאיות של ארצות הברית. מצד אחד, מוזיקה יהודית מהבית שלו, מוזיקה שחורה שהוא שומע בהרלם, מוזיקה תיאטרון לבנה שהוא שומע בברודווי, ואז הוא מתחיל את היצירה בצורה מופלאה עם איזה קלרינט שמכיר לנו, איזה קלייזמר. ואז עובר לבלוז. ואז התזמור תונה לו. אז לאט לאט אתה מתחיל להבין שאתה נכנס לאיזה עולם רב תרבותי וקסום, התזמורת הסימפונית הופכת להיות בעצם לביג בנד, וכשהפסנתר נכנס אתה מרגיש שזה גרשווין עצמו יושב ומספר את הסיפור של המאגר האמריקאי היהודי שמנסה לבנות עולם חדש בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. אז בואו נתחיל את המסע דווקא ביצירה הזאת, האינסטרומנטלית אבל האמריקאית כל כך, רפסודי עם בלו, התחלה לפחות.
והערבוב הזה הוא בעצם יצר את הצליל האמריקאי, הוא הפך, זה הכל הפך למשהו חדש, אחד שאנחנו מזהים.
חדש שמזהים, וזה הפך להיות לאיזה סמל אמריקאי. בשנות ה-80 שהאולימפיאדה הייתה בלוס אנג'לס, שמו על הרחבה של האצטדיון 40 פסנתרי כנף לבנים, וכולם ניגנו את מה? רפסודי עם בלו בעיבוד ל-40 פסנתרים. להגיד לעולם, זה אמריקה. זאת אמריקה, אמריקה של ג'ורג' גרשווין מ-1924. ובאותה תקופה בערך, בחור יהודי אחר בשם יהושע ביילין, שים לב, אנחנו איכשהו אצל היהודים זה עולם שמקרוב אלינו, שהופך אחר כך להיות לאירווינג ברלין, כותב את שיר האהבה הגדול ביותר שכל מהגר שמגיע לארץ החלומות יכול לכתוב. God bless America, land that I love, stand beside her and guide her through the night with a light from above. כמה תקווה, כמה רעיון שאומר God bless America, land that I love. זה אזור, מקום מופלא שכל בני אדם צריכים איכשהו לשאוף אליו. בוא נשמע את זה, שהפך להיות אולי ההמנון האמריקאי השני, אחרי ההמנון הגדול של כוכבים ופסים לנצח, כאן בביצוע של סלין דיון, עם תזמורת צבא ארצות הברית. שימי לב כמה אופטימיות. השנה היא עדיין 1920, שנה שבה עדיין התקוות היו בשמיים. God bless America.
כבר רוק עם נוני כזה, זה ממש כבר...
זה לא פרק רוק לאומי. כן, אבל שים לב כמה אופטימיות וכמה תקווה, זה ארץ החלומות, זה ארץ שכולנו מגיעים לחופי ניו יורק ורואים את פסל החירות ואומרים, זהו, כאן אני רוצה להיות. אבל ככל שאנחנו מתקדמים במהלך המאה, התמונה האידילית קצת הולכת ומסתבכת, ובהמשך הדרך, אני כבר מגיע ל-57, המלטינג פוט הזה, הכור ההיתוך האמריקאי, תובע כבר את מחירו, וב-57 של ליאונרד ברנשטיין וסטיבן זונדהיים, שוב זוג יהודי, יש לנו איזה שליטה שם על התרבות כנראה, כותבים את המחזמר המפורסם שלהם, West Side Story, ששינה את פני עולם המוזיקה האמריקאית. המאגרים הפורטוריקאים כבר שרים, I like to be in America, okay by me in America, everything's free in America, for a small fee in America. בקיצור, כבר מספרים לנו שיש מחיר לדבר הזה, וגם המוזיקה הופך להיות כבר מוזיקה שהיא חצייה לטינית וחצייה אמריקאית, והם שרים את I like to be in America, okay by me in America, everything's free in America, for a small fee in America. דבר ששווה את ליבנו כמובן. אז בואו נשמע, נדלק 50 שנה, השנה היא 57, והפורטוריקנים של ניו יורק שרים על אמריקה, ארץ החלומות והאכזבות.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
I'll get a terrace apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is so bright in America.
If you're a white in America.
מציגים את האוקסימורונים או את הנקודות הקטנות ש... חייבים כנראה לסמן וי שם כדי להפוך להיות חלק מהחלום האמריקאים, מאוד מעניין, אבל מקצת מגניב.
אבל בוא נלך הלאה עוד, נתקדם ל-1984, בחור בשם ברוס ספרינגסטין, שהוא בעצם היורש של אלביס פרסלי, אם אתה שואל אותי, כותב אחרי מלחמת וייטנאם, כבר דור חדש אמריקאי צומח מאוד מאוד פסימי, הוא כותב את ההמנון הגדול שלו, Born in America, והוא כבר כותב על Send me off to a foreign land to go and kill the yellow man, אבל Born in the USA. וזה הופך להיות ההמנון של הדור הצעיר בשנות ה-80 וה-90, כשברוס ספרינגסטין עולה לבמה, וזה כבר רוק אנד רול כבד, כל הקהל שר איתו Born in America, וכבר יודע שארץ החלומות גם יש לה איזה מחיר כבד בעקבותיו. אז בואו נשמע את ברוס ספרינגסטין בהופעה חיה שר את Born in the USA.
זה די מדהים איך מוזיקלית מחפשים, זה קצת נשמע לי כמו חיפוש אחרי ההמנון או העדכון כל הזמן של ההמנון, מה שממלא אותם במוטיבציה וכו'.
בדיוק, יש לי, כשאני עושה איזה קורס, יש לי קורס שנקרא המאה האמריקאית, כיוון שכולם חושבים שהמאה ה-20 הייתה המאה האמריקאית, ודי הם צודקים, זאת אומרת הייתה שליטה אמריקאית על תרבות ועל טכנולוגיה ועל מדע ועל ספרות ועל הכל. אז כל הזמן, הם מחפשים כל הזמן המנונים, ו-Your Land is My Land, ו-Born in the USA, ולפני זה, מה ששארנו, התחלנו לדבר ב-God Bless America, מחפשים המנונים כל הזמן. אבל אם אנחנו רוצים להגיע לכאן ועכשיו, איך המוזיקה האמריקאית ואיך החלום האמריקאי מצלצל עכשיו, אנחנו צריכים כבר להגיע למוזיקת היפ-הופ וראפ, ול-JZ, שאולי אחד הראפיסטים הגדולים שחיים היום, ואז הוא, כבר הוא שושר, הוא אומר, Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams. זה לא מה שאני חלמתי עליו, אבל עדיין יש לי פה עולם שלם של חלומות, אבל המוזיקה שלו כבר נשמעת אחרת לגמרי. התרחקנו לא יותר מאשר 100 שנה מג'ורג' גרשווין ורפסודי עם בלו, שבה התחלנו את המסע. המוזיקה לעומת זאת כבר היא מוזיקה מעולם אחר, וגם הטקסטים השתנו. אז אם אנחנו רוצים כאן ועכשיו אמריקה, ככה זה נשמע היום ברחובות ניו יורק ושיקגו ובכל רחבי ארצות הברית. היפ-הופ.
אנחנו, הנה מיד נשמע ונודה לך. תודה לך, פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עינב. הנה, בבקשה.
That Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos, right there up on Broadway, pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street, catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from
אנחנו אנחנו סיימנו את התוכנית להיום. נספר לכם מי אמר על המשדר. העורך הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר. לביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם בשידור חוזר כאן בכאן תרבות בשבע בערב, וגם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומן של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט. הקפידו על עטיית מסכות, אז מה אם פתחו קצת את החנויות וכולי, שימרו על עצמכם, שימרו על מרחק של 2 מטרים זה מזה, ואנחנו יהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.